מהאימון.
תודה. טוב, שלום וברכה. אז רציתי ביחדכם קצת להתבונן בפסוקים של תפילת מוסף של מלכויות זיכרונות שופרות. אני רוצה אולי בזמן שיש לנו לא נוכל להתמקד על כולם, אז נתמקד קצת יותר על פסוקי הזיכרונות, אבל מהם אולי ככה קצת נהיה גם על דברים אחרים. כמו שהגמרא במסכת ראש השנה אומרת, אמרו לפניי מלכויות זיכרונות שופרות תודה רבה, מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה בשופר. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה מזור. באמת אתם יודעים ששיטת ראשונים נכבדה עושים את זה גם ברש"י, וגם ככה עולה וכמה קוראים בדברי בעל המאור, שהזכרת פסוקים מלכויות זיכרונות ושופרות היא מדאורייתא, זה לא תקנת רחמים. כלשון הגמרא בכמה מקומות במסכת ראש השנה, אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפניי מלכויות זיכרונות ושופרות. או גם יש לשון אחר בגמרא, שרבי עקיבא שואל את רבי יוחנן בן נורי, לדבריך למה מזכירים, לא משנה, ואתה קדוש, את הפסוקים? אז הוא אומר לו, למה מזכירים? רחמנא אמר יתקרו, כן? שכל הדברים האלה מראים שחלק מדין התורה הוא להזכיר את הפסוקים האלה. ואיפה התורה אמרה להזכיר את הפסוקים האלה? אז רש"י קצת מגלה, מביא את הדברים כבר רש"י על התורה, וגם עוד כמה מקורות במסכת ראש השנה, שבעצם המצווה של התורה לתקוע בשופר, יום תרועה יהיה לכם, שבעצם חזל למשהו יום תרועה, זיכרון תרועה, תעבירו שופר בעצמכם, שלושת המקומות האלה, רש"י הבין שזה ברור שכל מהות תקיעת השופר היא סוג של תפילה, כן? כי תבואו מלחמה בעצמכם ותקעתם בחצוצרות, שיש יום תרועה, כמו שמתרגם איזה התרגום, יום יבבה יהיה לכון, זה יום שהוא כולו יום של בכי. אז בעצם מהות תקיעת השופר יש לזה הרבה הרבה הסברים, אבל היא צורה מיוחדת של תפילה. ורש"י ממש ככה נראה מדבריו, שאומר שלכן אם יש סוגי נוסחים שונים של התורה, יום תורה, זיכרון תורה, אז הפסוק השלישי, אני לא זוכר את הלשון השלישי, מה זה? איך?
תורה ומשבתכם.
ש?
יום תורה ומשבתכם.
כן, אני לא זוכר אבל בדיוק את הניסוח כאילו, אבל בכל אופן רש"י למד שכל אחד ואחד מלמד סדר תפילה מיוחד, והפסוקים שמתלווים לתרועות האלה הם בעצם התרועה היא הניגון, והפסוקים הם הדבר שבעצם הופך את התקיעות האלה לתקיעות מיוחדות. וכמו שהגמרא אומרת שיש כאן בעצם ששומעים מושג של שופר, את הביטוי יום תורה הוא בעל משמעות כפולה, יש בו גם משמעות של המלאכה, שככה בחצוצות וכל שופר יהיו לפני המלך השם, ויש בשופר איזשהו צד מסוים שמבטא, כמו שאמרתי, זעקה שבא להזכיר את זיכרוננו לפני הקדוש ברוך הוא, ויש כמו שחז"ל אומרים ובמה בשופר. יש בשופר גם דבר שלישי, כמו שהרמב״ם מאוד מדגיש, שזה גזירת מלך, שזה משהו אצילי עליון שאנחנו לא מבינים בו יותר מדי, שנשאר בו הסתום על הגלוי, ושהתורה אמרה יום תורה יהיה לכם, היא בכוונה באה להשאיר את היום הזה כמשהו עמוק, כמשהו שכמו שכל התורה הוא לא מתפרט למילים, ושופר גדול יתקע בכל דממה דקה ישמע, שהוא בעצם מעורר איזשהו יחס למדרגה של דומיה. אז בעצם יש כאן, כמו שאומרת הגמרא, אחד דיבר אלוקים, שתיים זה שמענו. יש כאן דיבור אלוקי שמאוד מאוד נשאר וישאר תמיד סתום, והזכרתי לשון הרמב״ם, גזירת מלך היא, על לשון של הגמרא בראש השנה במקום אחר, למה תוקעים בראש השנה? הגמרא לפני כן הייתה מאוד נחמדה, ששאלה הרבה שאלות לפני כן, למה מביאים, מסכים את המים בסוכות, כדי שיתבחו לכם, יש מברכה, ומפני מה מביאים פירות בעשרת, כדי שיתבחו פירות שנה, ולמה תוקעים בשופר? פתאום הגמרא ככה באיזה קנות אומרת, מה זה למה? מה אתה שואל שאלות? רחמנא אמר תיקו, ועד עכשיו הגמרא לא זעקה, רחמנא אמר ניסחו מים או הביאו פירות, אבל כנראה שיש משהו בשופר שבצורה מהותית מבטא את השלוש שנים איזה שאלות, רחמנא אמר תיקו, וזה בעצם בונה איזשהו סדר משולש ל... ליום הפלאי המיוחד הזה שנקרא ראש השנה. יום שהתורה לא סתמה ולא פרשה, לא בהירה מה בדיוק התוכן של היום, מה המשמעות של היום. אנחנו יודעים מדברי חז"ל שהיום הזה היה היום הארת עולם, אבל מי שמתבונן טוב הסוגיות יודע שזה מחלוקת גדולה של רבי אליעזר יהושע מתי נברא העולם, ובצורה פשוטה הלכתית נפסק דווקא הלכה כרבי אליעזר שבניסן נברא העולם ולא בתשרי, נפקמין לחישוב תקופות ומזלות. אז בעצם רבי אליעזר, כמו שאומרת הגמרא, במחשבה עלה להיבאות, אבל זה הופך להיות משהו מאוד מאוד מופשט, לא משהו היסטורי שקשור לאור המיוחד הזה של ראש השנה. אז ומה שידוע לנו שבראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, כמו שאמרתי, אין לזה זכר בתורה. התורה רק הפגישה אותנו, כמו שאמרתי, עם איזשהו משהו פילי כזה, רזי כזה, יום תרועה יהיה לכם איזה מפגש עם משהו שנמצא מעל כל המילים. אבל במדרגה הגדולה הזאת של היום תרועה במקום העלום הזה, אנחנו שומעים, כמו שחז"ל אומרים, שתי קולות. שומעים קול שבא מלמעלה למטה, שזה תמליכוני עליכם, ושומעים קול זעקה שבא מלמטה למעלה, שיעלה זיכרונכם לפני לטובה. אנחנו שומעים בשופר גם משהו אלוקי שפונה אלינו, וגם משהו שבא מעומק הלב שזועק גנוחי גנח וילוי ליליל, שבעצם זועק הרבה הרבה את השבעה שבאה מלמטה למעלה. וכנראה שבאמת האור הזה של השופר הוא במהות מכיל את שתי התנועות האלה, מכיל אותם, מחבר אותם, זה משהו הרבה יותר גדול. אגב, גם בנוסח הברכה אנחנו צד אחד ידוע שמבחים שכשם צבנו לשמוע כל שופר, שזה דיון גדול בראשונים, אבל לצורה פשוטה המצווה היא בעצם יותר להיות פסיביים לשמוע כל שופר. אבל בתפילה שאומרים את הפסוקים של זיכרונות מלכות ושופרות, וגם תוקעים לא רק בישיבה לפני התפילה אלא גם בתפילה עצמה, אז אנחנו אומרים כי אתה שומע כל תרועת עמך ישראל, ו... יש לי כאן את הניסוח כאן. כי אתה שומע כל שופר ומאזין תורה ואין דומה לך. ברוך אתה שומע כל תרועת עמו ישראל ברחמים. אז פתאום כאן אנחנו רואים שלא שהמצווה שלנו לשמוע כל שופר. זה המצווה של הקדוש ברוך הוא השומע. המצווה שלנו היא להשמיע כל שופר. אז אם כל שופר זה שכל שופר גדול יתקע ואנחנו רק מקשיבים אליו, או שכל שופר זה בעצם הכוונה שאנחנו תוקעים והקדוש הוא מקשיב אלינו, שזה בעצם מה שאמרתם קודם, שתי סוגי השופרות. האם אנחנו מקבלים את המלכות האלוקית שבאה מלמעלה למטה, או שאנחנו הזועקים והזעקה שלנו עולה עד ללמעלה. זה בצורה עמוקה מיוחדת, זה כל האור המיוחד של ראש השנה, שכמו שידוע בשם רבי נחמן, שצריכים להפוך את התורות לתפילות, אז ראש השנה התורה והתפילה מתאחדים ביחד, ובעצם חלק מסדר התפילה, חלק מהמקום הזה שבא מההתארות הדלטטה שלנו, היא משר מעיפה אותנו אל אמירת סוכים. אמירת סוכים זה בעצם פתאום אנחנו תוך כדי התפילה שלנו אנחנו מפירים להיות בעצם לימוד תנך כזה, לומדים פסוקים, נפגשים עם פסוקים אלוקיים, כי האור המיוחד הזה מאחד את הכל ביחד. ובזה, כמו שלכן חז"ל אומרים, שאולי הנקודה השורשית, העמוקה הזאת, שכמו שאמרתי, היא מעל הכל, אבל היא זאת שכל כולה אלוקית וכל כולה עולמית, היא בעצם הביטוי העמוק שחז"ל אומרים, שהיום הזה הוא היום שבו כל העולם כולו נידון. כל העולם כולו נידון, המהר"ל אומר, מה הכוונה שהקדוש הוא דן את העולם ביום אחד? הרי הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, אתה זוכה מעשה כולם, לפניך לנו כל תעלומות, אין שכחה לפני כיסא כבודיך, ואין נסתר מנגד עיניך, הקדוש ברוך הוא צופה ומביט עד סוף כל הדורות. אז איך אפשר לומר שיש יום אחד שבו פתאום הקדוש ברוך הוא צריך לקבל את כל המידע, ומלאכים יחפזו, מכיל הורדה, יוחזו, הרי הקדוש ברוך הוא חדשים לבקרים, כל רגע נתון יודע את כל העולם כולו. אז המושג הזה שיש יום אחד שבו אנחנו באים להיות נידונים לפני הקדוש ברוך הוא עצמו פלא גדול. במיוחד פלא שאנחנו מכנים את הדבר הזה שזה יום הזיכרון, שמזכירים לקדוש ברוך הוא, וכי יש שכחה לפניו, שאנחנו צריכים להזכיר לו כל מיני דברים מסוימים. המהר"ל אומר שכל מושגי קדושת הזמנים הם ודאי כולם קשורים אלינו, להתקבלות ישראל דקדשינו לזמנים, איך המפגש לנו עם האור אלוקי נספג בתוכנו, שבצורה אמיתית כל מועד ומועד משקף משהו שהוא מה שנקרא יום הדאזיל בכל ימין. החירות של פסח היא יציאת מצרים, היא לנצח תהיה לנו ולכל העולם כולו יסוד של חירות מתמידה שמלווה אותנו כל יום ויום. אלמד תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אלא שיש יום אחד בשנה שבו, ככה הרב זצ"ל מכנה זה באיגרת לרב צבי יהודה, שבו יש חלון, שבו יש פתח כזה, שבו אפשר לזהות את הדבר הזה שעוטף אותנו בכל שנה כולה. ביום אחד בשנה יש לנו יותר מצידנו את המסוגלות, את הפתח, את הצוהר, להיפגש עם המדרגה הכללית הזאת. או שיש סוכות שמאיר את האור הזה של השראת השכינה האלוקית, ודאי שהקדוש ברוך הוא משרה שלטון לכל השנה כולה. אבל יש חלון מיוחד, חלון הזדמנויות מצידנו לעכל את האור ההשגחה המיוחד של הקדוש ברוך הוא. בהקשר המיוחד הזה, לכן ראש השנה, כמו שחז"ל אומרים, כל יום ויום אדם נידון לפקדים, לרגעים תפקדנו. אבל יש יום אחד בשנה שבו אנחנו מסוגלים לפגש עם הדין. מה הכוונה? יש יום אחד בשנה שמפגיש אותנו עם עומק הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, עם המקום המיוחד הזה שאני עוד רגע קצת יותר אנסה להבין אותו, כמו שהתחלנו מקודם, שהוא יום שהוא כל כולו הזעקות שלנו, אבל הוא כל כולו בעצם המבט האלוקי על המציאות. ושאנחנו שואלים מאיזה מבט ראוי לבחון את המציאות, מאיזה מקום ראוי לדון את העולם, מאיזה עמדה אנחנו באים לבחון את המציאות כולה. אז זה כל יום ויום יביע עומר, יש לו את הזווית החלקית המסוימת שלו, אבל לא הוגן לבחון את האדם רק על פי הפרספקטיבה של השמחה, נגיד של סוכות. יש באדם גם ממדי נפש אחרים, או לא הוגן לבחון את האדם רק מצד הזווית של החירות, או מתוך הזווית שחנוכה מאירה, או שכל יום ויום מאיר, כי זה משהו חלקי. אבל יש יום אחד, כמו שאמרנו, התרועה הזאת, המשהו הכל כך לא אנושי הזה, הכל כך נשגב עליון הזה, שהוא המבט היותר מדויק שדרכו נכון לבחון את המציאות. אז ודאי שהקדוש ברוך הוא יודע את המציאות תמיד, אבל הבחינה של ראש השנה, האור המיוחד שקיים בראש השנה, מה ש מוטבע בנו בראש השנה, הוא בעצם המקום שמגדל אותנו, מאיר אותנו, ואולי רואה אותנו במקום הכי צודק, במקום שמנו אנחנו נצא הכי זכאים בדין. אני בעזרת השם קצת אסביר את הדברים, אבל רק לאור הדברים אנחנו מבינים שראש השנה זה, טוב, אולי אני אסביר קצת שנייה מה זה מושג ה... מה זה היום אחד הזה, אני אסביר את זה דרך פסוקי זכרונות, ואז דרך זה אנחנו נחזור להבין איך צריכים מלא להתייחס ליום המיוחד שנקרא ראש השנה. כי בפסוקים כאן של זכרונות אנחנו מבינים שראש השנה מעבר למשהו מלכות השם, שזה פסוקי המלכויות, מעבר לצד הרזי, הפילי, שהשופר מגלה בו, הוא גם יום שבו הקדוש ברוך הוא זוכר וכל המעשה בני אדם, הלילות איש וגבורותיו, כולם באים ונפקדים לפני הקדוש ברוך הוא. הפסוקים שהיו צריכים להביא, בעשרה פסוקים של זיכרונות, היה מצופה שהם יהיו פסוקים שבאים להזכיר את זיכרונו לטובה, כי אנחנו עכשיו באים להורא בקדוש ברוך הוא שיחוז לרחם עלינו, אז היה צריך למצוא עשרה פסוקים שמאירים זיכרונות טובות על הקדוש ברוך הוא. בצורה קצת מפתיעה, כמעט כל הפסוקים שמוזכרים כאן הם פסוקים שבאים מהתקופות המביכות והלא נעימות של עם ישראל. כמעט פסוק אחרי פסוק הוא רק, במקום לסייע לנו ביום הדין, הוא רק מציב זיכרונות לא נעימים על עם ישראל. אני אסביר למה אני מתכוון. הפסוקים, יש שלושה פסוקים מתורה, שלושה פסוקים מהכתובים, ושלושה פסוקים מהנביאים. בעזרת השם בהמשך אני, אם יהיה זמן, אני גם אסביר מה זה בדיוק המבנה המיוחד, אבל קודם כל רוצה לקרוא את פשט הפסוקים. הפסוק הראשון באמת הוא, וגם את נוח באהבה זכרת, ככתוב, ויזכור כי את נוח ואת כל החיה ואת כל בהמה אשר אותו בטבעה, והביאו להם רוח על הארץ וישוחו המים. שזה באמת עדיין זיכרון אוניברסלי כללי. רק נזכיר מה שרשי אומר, שנוח שנזכר לטובה לא בגלל שבאמת הוא היה צדיק, אלא נוח צדיק תמים היה בדורותיו, וחז"ל אומרים כי אותך ראיתי, אותך ראיתי צדיק, לפני חז"ל אומרים אל תקריא אותך אלא איתך, שנוח לא היה אמור להינצל, אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא ראה שמנוח יוולד בעתיד אברהם, לכן הוא הציל את נוח. בעצם בצורה מסוימת הדור הזה היה אחד מהדורות הכי נוראים שהיו בהיסטוריה, שנגזר עליו המבול. אז יש כאן זיכרון, אבל שהיה בדור שמצד עצמו לא היה ראוי בכלל להיגן. הפסוקים אחר כך, וישמע אלוהים את נקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. פסוקים שמזכירים לכאורה את ברית אברהם, יצחק ויעקב, אבל הפסוקים האלה מדברים על עם ישראל שהיה במצרים בשקוע, כמו שחז"ל אומרים, בממתת שערי טומאה. והפסוק וישמע אלוהים את נקתם, הרבה מהמפרשים אומרים לא כתוב וישמע אלוהים את תפילתם, כי הם לא התפללו, כי הם היו שקועים בממתת שערי טומאה. אבל נעקתם, הכוונה הקדוש הוא שמע את הכללות שהיה להם תוך כדי עבודה, ככה מסביר לפי זכוני הספורנו, וגם המערל הולך בכיוון כזה, שעם ישראל תוך כדי שהיה במעלק ההקשה של עבודה, והיה מלך מצרים, היה להם זמן טיפה להתפרק, ואז הם נענקו ואמרו אחד לחברו, קשה לנו, לא מוזכר כאן בכלל שיש כאן איזשהו פנייה כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא אף על פי כן, ויזכור אלוקים את בריתו, את אברהם, יצחק ויעקב. אז יש כאן איזשהו משהו פילי כזה, עם ששוקע במתת שערי טומאה, ואף על פי כן, למרות האירועים, הקדוש ברוך הוא מוחל עליהם. פסוק הבא, וזכרתי את בריתי יעקב, ואת בריתי יצחק, ואהבתי אברהם יזכור, ואת יזכור. פסוקים שאם אתם זוכרים לוקחים פרשת בחוקותיי, באמצע הקללות, תוך כדי שמוזכר הקללות, ואני חייב להדגיש, לא רק בסיום הקללות, זה נמצא ממש באמצע, לפני כן יש אם תלכו ימי בקרי והלכתי מכם מחמת קרי ומת לכם חרב וכו' וכו' וכו', באמצע יש איזושהי הפסקה כזאת, ואף זכרתי את בריתי יעקב ואת יזכור, זכרתי אברהם יזכור ואת יזכור, והדבר הזה נמצא בתוך רצף של דור שלם שיש לו את כל הקללות שנמצאות בתורה. אז כל הפסוקים שראינו כאן מדברים על דור חוטא, דור ששקוע מתת שערי טומאה, שכל הרעה שלהם מבול, דור כזה שגם משה רבנו מנבא על העתיד, שיהיה בו הרבה הרבה כללות שאומרים לבוא אליו, ותמיד בצורה פילית, יש כאן איזו אמירה כזאת של זוכר ברית האבות. אני מדלג לפסוקי הנביאים. ועל דרך נמכם כתוב לאמור, עלו וקדו עוד נאו שלם לאמור, כל אמר השם, זכרתי לך חסד נוראיך, אהבת תולותייך, לכתך חי במדבר, בארץ לא זורה. פסוקים יפים, שרים אותם, אבל מי שעוד פעם זוכר, מקומם נמצא בנבואת הפורענות של ספר רמיה, בין פרק א' לבין פרק ב', שפרק א' מתאר את ה... עד כמה עם ישראל כבר נחתם אבונו של עם ישראל, פרק ב' ישר אחרי הפסוק לכתוב חבר לא זורה, חבל שאין לי כאן תנך, יש לי משהו תנך, אז שם ישר חוזרים נבואות הפורענות באותו ספר, ובאמצע יש איזושהי הפסקה קטנה כזאת של עשרה פסוקים אלה בישעיה, לא בזה, של זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלותך לכתך רעי במדבר בארץ לא זורה. מצאת התנך? בסדר? והפסוק השלישי, זה הפסוק שרה הראשון בנביאים. פסוק השני מביא, ונאמר וזכרתי אני את בריתי אותך מנעורייך, והקימותי לך ברית עולם. תודה. אני רק כן, מה שמעת אתם מדברים ירמיה, שלפני כן כתוב פסוק לפני כן, ונלחמו אליך עם ישראל ולא יכלו לך כי איתך אני נאום השם, ופסוק אחר כך שימו דבר בית יעקב, כה אמר השם והם מצאו אבטחים בעוול, ובאמצע יש את הפסוקים שאמרנו של הלוך וקראת באוזני ירושלים. הפסוקים הבאים מספר יחזקאל הם פסוקים הרבה הרבה יותר קשים, פסוקים שנכתבו בפרק שנקרא עודה את ירושלים את תאבותיה. הגמרא אומרת במסכת במסכת מגילה ש המפטיר בנביא לא יפטיר בהפטרה הזאת של הודעת ירושלים את תאבותיה, כי הפרק הזה הוא מהפרקים הכי נוראים שמדברים בגנותם של ישראל. הפסוקים האלה, לברשותכם, אני רק אקריא את ההקשר הכללי של הדברים האלה. מה זה איך?
השנה היה דיון.
כן, נכון. אגב, יש שתי פסוקים בתנך לזה, וזה שם שקורא פרק תזיין, זה לפי זכרוני, אף פעם לא קוראים כאילו, אבל אתה רוצה, יש סיפור דיון שלם, בשם הרב נצל שקורא זה שתי שבתות אולי, רק כדי לא להגיע לקרוא את ההפטרה של דבר שלהם טובתיה. אז תסתכלו, הפסוקים ככה מתחילים ככה. וידבר דבר השם אלינו, בן אדם, הודעת שלהם תאבותיה. ואמרת, כה אמר השם אלוקים. ויש כאן משל גדול שמביא עכשיו יחזקאל, שעם ישראל הוא נמשל כילדה סופית שההורים שלה הזניחו אותה, זרקו אותה ברחובות, ומצא אותה בנמשל הקדוש ברוך הוא, מצא אותה אדם והלך ורחץ אותה, ניקה אותה, הסיר מנה את כל דם הלידה שלה, והלך וגידל אותה, רבבה כצמח שדה תתיך ותרבי ותגדלי ותבואי בידי הדעים, והנה איתך עדודים. ואותו אדם צדיק שאסף את הילדה הסופית הזאת, אז הורקה מהרחוב וטיפח אותה ויפה אותה, החליט שגם הוא שהגיע הזמנה להינשא, וכנראה שאין לה ייחוס אותה מדי גדול, אמר שהוא נושא אותה. והנה תך עדודים אפרוס כנפי אלייך וחסר בתך וישבע לך ועבור בברית איתך נאום השם, וחצך ולמשך חכמה ועדך עדי ותן נזם על הפך, ואז ויצא לך שם בגויים ביופייך. אחרי שכל כך גם אספתי אותך מביתי וגם חיתנתי אותך וכל כך היפיתי אותך, אז כל העולם שמעו על היופי הגדול שלך. ואז, ותפתחי ביופייך, ותזני השמך, ותשפחי את זונותייך על כל עובר, לו יהי. הפסוקים מתארים בצורה מבהילה, איך עם ישראל הביא רעה תחת טובה, כמה שהקדוש ברוך הוא אימץ אותנו, וגידל אותנו, ואיפר אותנו, עם ישראל לקח את כל היופי הזה, ופיזר את זנותיו אל כל עובר ושב, ובעצם אותה בת הסופית ישב בגדה ב... אותו אדם שגידל אותה, ותרבית נותך אל הסכנן, ויש כאן תיאורים מפחידים ונוראים, שממש קשה לקרוא אותם, אני רק התחלתי אותם, תקראו את הפרק הזה, פרקים קשים מאוד, ובאמצע הפרק, ממש תוך כדי שמתארים את כל הקשיים הגדולים שהיא עושה, אז רגע אני מחפש את הפסוק שלנו, בפסוק סמך ב', ושרתי, כה אמר השם, אלוקים, את עשית אותך כאשר עשית, אשר ביזית עלה להפר ברית, את הפרת את כל הברית איתי, אבל לעומת זאת, וזכרתי אני את בריתי אותך בימי נעורייך, והקימות אלך ברית עולם, וכו' וכו' וכו', והמשך הפסוקים חוזרים לדבר עוד פעם את כל הביקורת שיש לקדוש ברוך הוא עליה. פעם נוספת שאנחנו רואים, שפסוקי הזיכרונות מפגישים אותנו עוד פעם עם הדברים הכי מביכים והכי נורים של עם ישראל, אבל עוד פעם באורך פלא, והקדוש ברוך הוא למרות הכל זוכר, את מה הוא זוכר? אין מה לזכור, זוכר את הניופים שלה, זוכר את הזנות שלה. והפסוק האחרון, שאולי אתם קוראים אותו תמיד בשגרה דלישה ולא מבינים אותו, ונאמר, הבן יקיר לאפרים, עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו, לכל זכרנו עוד, על כן אמרו מאי לו, אחרי מחמנו נאום השם. תשמע פסוק מאוד חביב, מאוד מאוד נחמד, אני עוד מעט אולי קצת יותר לפרט אותו, אבל בהמשך של הפסוקים, זה שמוע שמעתי את אפרים נודד, יסרטני ויבשר, והפסוק, הבן יקיר לאפרים, מה שאומר לך עכשיו, כל המפרשים כמעט, חוץ מהרד"ק, כולם מסבירים שהבן זה סימן תמיהה, שקדוש הוא אומר, מה? הבן הזה יקיר לאפרים עם ילד שעשועים, תראו איך אפרים מתנודד, איך הוא מתנהג, איך אני יכול בכלל לסלוח לו. ואף על פי כן, עוד פעם הפלא, כי מדי דברי בו זכור הזכרנו. אנחנו שואלים, בסדר, אז אולי נקרא לברכה הזאת ברכת החסדים, ברכת הוותרנות של הקדוש ברוך הוא. למה להגדיר אותה כברכת הזיכרונות? איזה דבר הקדוש ברוך הוא בכלל נזכר כאן בתוך כל הדורות האלה של המבול ושל מבטא שערי תאומה ושל כל דור הכללות האלה שהלכו עימי בקרי ואותה הסופית שכל כך בגדה בהקדוש ברוך הוא, והבן הזה שיש אפילו לקרוא לו יקיר לי, איך אפשר, את מה הקדוש ברוך הוא בדיוק זוכר כאן? אבל כאן אולי יש את מה שהתחלתי קודם לומר על המבט המיוחד הזה של ראש השנה. כי ראש השנה, כמו שאמרתי, הוא לראות את כל המציאות כולה מהמבט לא הרציונלי, הגלוי, אלא מהמבט של יום התרועה, מהמבט של המלכות של השם, מהמבט המוחלט של המבט האלוקי על המציאות. בצורה פשוטה, המבט האלוקי על המציאות הוא המבט הכי מפחיד. היה הרבה הרבה יותר נעים שידונו אותנו על פי כל מיני מבטים חלקיים, על פי מבטים אנושיים, שכנראה שימים אחרים במשך השנה מבטים אותם, ויש לנו לכל איתם הרבה יותר יכולת לשרוד בדין, כמו התפילה המפורסמת של ניתן לתוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום, ומלאכים יחפזון, וחילו חזה יורדון, כי לא יזוג לפניך בדין, שבוחנים את המציאות על פי פרספקטיבה של יום כזה שמבטא יום תרועה, גזירת מלך, משהו כזה מוחלט, מי יזכה לפניך בדין? אבל לא יודע אם אתם יודעים, וחבל שאין לי כאן לחזור, או כי אין כאן חצת השץ, אין את הפיוט שניתן לתוקף, הפיוט שניתן לתוקף, נזל? אפשר לפתוח, כן? מה זה אם יש סדר? לא, חיפשנו, לא מצאנו. יום כיפור יש, סליחה, יום כיפור כן, שאפשר יום כיפור נכון. לא מצאה של ראש השנה. זה פיוט שאנחנו שומעים אותו תמיד, כאן, כמו שאומרים המחזורים, כאן נהגו לבכות, ודימותם של סבתותינו ספוגות עמוק עמוק דפים אלו של נתן תוקף, זה ראש השנה?
כן.
אז כן זה יעזור להמשך לזה, בסדר, תודה. אז אבל אנחנו לא קוראים את הפיוט עד הסוף. אתם יודעים, הפיוט ניתן תוקף טוב, לא נכנס לכל הסיפור של רב אמנון מגנצא, אבל רק נאמר משהו בסדר של התפילה, שהפיוט הזה הוא פיוט שנאמר כפיוט רשות לכתר, כן? לפני קדושת כתר, זה בעצם הכנה לקדושת כתר. ומה הפיוט הזה בעצם אומר? אומר שהיום הזה הוא יום מאוד מוחלט, כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע ועד, ותפתח את ספר זכרונות, ומעליו יקרא, וחותם יד כל אדם בו. ראש השנה, כמו שאומרים, זה לא יום שבצורה חיצונית הקדוש ברוך הוא דן אותנו, אלא היום עצמו דן אותנו. זה שאנחנו עומדים אל מול יום כזה, שמשקף תרועה, שמשקף משהו אלוקי, הספר הזיכרונות מאליו יקרא וחותם כל אדם בו. כמו שאומר השפת אמת, בראש השנה אנחנו קובעים לעצמנו את הדין. גופה בתר יש הגריר. ראש השנה זה בעצם כמו ניתוח מוח. מה שקורה למוח יקרה לכל הגוף כולו. בראש השנה אנחנו לא בחיים חלילה בחנופה, כי זה יום דין לקדוש ברוך הוא, אנחנו מתפללים הרבה ומראים לקדוש ברוך הוא שאנחנו צדיקים. הקדוש ברוך הוא יודע כל המעשים האלה. הכוונה, אנחנו מגלים את הראש שלנו, את הצד העמוק שבנו, ובזה אנחנו בונים את כל השנה כולה מתוך המדרגה הגדולה הזאת. ואז ממשיך הפיוט ואומר, וכל דמות דקה ישמע, ומלכים מחפשו, מכיל לחזר חוזון, ואמרו, הנה יום הדין, כן, מי באש, מי במים, וכל, כולם נמצאים שם בחרדה גדולה, כי לא, כן, לבכות דבר דברים, כי לא יזכו בעיניך בדין. אבל כאן מתחיל המהפכה הגדולה. אחרי המלאכים שאין להם סיכוי לצאת בדין, יש את עם ישראל שעובר לפניו כבני מרון. ועם ישראל שעובר לבני מרון, אנחנו עושים במתח, מי במים, מי באש, מי בסקילה, מי בשריפה, מי ינוח ומי ינוע. אבל המשך התפילה אומר דברים חזקים מאוד. כי כשמך כן תהילתך. קשה לכעוס ונוח לרצות. כי לא תחפוז מות המת, כי אם שובות הוא כוח מחיה. אני דלה קצת. שאדם הוא כחצי יבש, הוא כחצי טובל, ואתה הוא מלך חי וקיים. שמך נהל לך, ואתה נהל שמך, ושמנו קראת בשמך. בעצם כל המשך הפיוט הזה אומר, נכון שלמלכים אין אף סיכוי, אבל לנו יש סיכוי. למה? בגלל שאנחנו מצד עצמנו לא כלום. אין לנו מעצמנו כלום. אנחנו כעציץ לובש, אנחנו כולנו כלי לאפשר לקדוש ברוך הוא להתגלה בעולם. ושמך נאה לך ואתה נאה שמך, ושמנו קראת בשמך. אנחנו, עם ישראל, כמה שאנחנו לא כמו המלאכים, אבל יש לנו יתרון אחד גדול, שאנחנו מלאי התבטלות לקדוש ברוך הוא. כי אנחנו יודעים עד כמה אנחנו כלי, כמו שהמדרש המפורסם, שהקדוש ברוך הוא אוהב את הכלי שבור יותר מכל דבר אחר. כי הכלי שבור הוא לא עומד לפני עצמו, אלא הוא לכאורה מצד עצמו כציץ עובל, כרוח לושבת, כאבק ברוך, פורח, ואתה הוא מלך חי וקיים, אבל הקדוש ברוך הוא החליט לגלות את עצמו דרך עם ישראל. ושמנו קראנו את השמך, עשה למען שמך. ולכן כל הפיוט הזה הוא פיוט שמקדים את כתר. כתר תנו לך מלאכי מעלה עם עמך ישראל קפוץ למטה. מלאכים אין להם סיכוי מול הדבר הזה, אבל לעם ישראל יש סיכוי. מה הסוד של עם ישראל? איך עם ישראל עומד לפני הבדים? תקשיבו טוב, וזה בעצם סוד הזיכרון. מה זה זיכרון? מה זה זיכרון שהקדוש הוא זוכר? הרי הקדוש הוא, כמו שאנחנו יודעים, שאין שריחה לפני כיסא כבודיך. זיכרון, כל דבר שאדם זוכר, זה בעצם הכוונה, דבר שנקשר אל האדם עצמו. כן? כמו שלפי זוכרים בשם חכם אבא שאול, שפעם שאלו אותו איזו שאלה, והוא אמר, שאלה רחוקה מאוד, אמר, זה תוספות מפורש במסכת חולין שעונה את הדבר הזה, והרב עובדיה היה לידו, אומר, איך אתה זוכר את הדבר הזה? אז אמר לו, תגיד לי, אם פתאום יבוא פיל פורח באוויר ינחות את לך, אתה פעם, אי פעם תשכח את הדבר הזה, מאחים לא תשכח. התוספות הזה הוא כזה יקר, איך אפשר לשכוח אותו? זיכרון זה ביטוי של קשר, זה ביטוי של חיים. שאומרים לקדוש ברוך הוא שהוא זוכר כל המעשים, זה אומר שהוא ק קשור לכל המציאות כולה. הקשר שהקדוש ברוך הוא, זה שהקדוש ברוך הוא דן אותנו, זה אומר שהקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו, שהקדוש ברוך הוא קשור אלינו. זה הסגולה המיוחדת של עם ישראל. כל העולם כולו, כולל המלאכים, מפחדים מהדין האלוקי, כי הם חיצוניים לקדוש ברוך הוא. אבל ישראל, זה שהקדוש ברוך הוא דן אותנו, זה מאוד מפחיד שהוא דן אותנו. אבל לצורה עמוקה פנימית זה אומר שאנחנו, שהקדוש ברוך הוא קשור אלינו, שהקדוש ברוך הוא משמעותי אצלנו, אצלו מה שקורה אצלנו. עצם זה שאנחנו עומדים לפניו הדין, אני אספר סיפור, קשה לספר אותו במחילה, אני היום אמרתי, אני אצאתי להתחמם לספר אותו, אבל אני מנסה כל להפות אותו, זה לא הולך לי, אני אגיד אותו, ותמחילו, לסיפור של אפשר בקר ליבך, שמספר, זה מה ציפור, לא יודע, כאילו מביך לי, אבל אין מה לעשות, זה מה שיעיר את עצמו של יום, אז יהיה בסדר. הוא אומר על איזה בן אדם אחד שנסע פעם בכביש, פתאום ראה איזה בחורה שהוא מאוד מאוד רצה ליצור את הקשר, מאז איבד את כל הקשר איתה, וכל השם אומר, מתי לי הזדמנות פעם בא לפגש איתה. היה עבר שנים, ואז האדם הזה הסתבך בחובות, היה צריך לבוא לדיון משפטי, מגיע למשפט, פתאום רואה לא פחות או יותר שהשופטת לאותה בחורה שעוד ממי נעוריו הוא כל כך חיכה לקשר איתה. אז יש כאן זה משהו מיוחד כזה שאנחנו יודעים בדין, אבל הראיה נפגשת עכשיו עם הדוד, הראיה נפגשת עם הקדוש ברוך הוא. ויותר מזה, זה שיש יום מיוחד בשנה שעם ישראל יכול להיפגש עם היום התרועה, אשרי העם יודעי תרועה, אשרינו אמות העולם הכי בכלל לא יודעים שיש יום כזה. אנחנו יודעים שיש יום כזה שהוא ענק עלינו, אבל יש לנו יודעים שהוא קיים, שהוא חלק מסדרי השנה שלנו, והוא מאוד טובה מאיתנו הרבה תבועות. אבל שאתה עבולתנו לנגדך, עלומנו למאור פניך. זה שאנחנו עומדים אל מול הקדוש ברוך הוא, וקודם כל מצידנו השמחה הכי גדולה, אשרינו שהמחל קשורים לתבועות אלוקיות גדולות כאלה. אבל יותר מזה, זה אומר שלפני שאנחנו יודעים מה יהיה המסקנה של הדין, אנחנו יודעים דבר אחד יסודי, אנחנו קשורים לקדוש ברוך הוא. אנחנו נמצאים ברמה כזאת שאנחנו בכלל עומדים לפני הקדוש ברוך הוא. והידיעה הזאת, המקום המיוחד הזה, כמו שחז"ל אומרים, מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנה. שבוחרים את עם ישראל מהמבט האלוקי הזה, המבט האלוקי הזה, כולך יפה ראייתי ומומן בך. חמה זה ביטוי לקדוש ברוך הוא, לבנה זה ביטוי לעם ישראל. אצלנו לבנה יש לה עליות ומרדות, פעמים נגיד, פעמים נחסית. אם נהיה אסטרונאוטים, לא יודע אם אי פעם נצליח להגיע לשמש ונראה מזווית של שמש את הלבנה, אם אנחנו לא נצרח אי, נשים לב שהלבנה כל השלימות החודש היא תמיד מלאה, נכון? כי הרי מהזווית של השמש תמיד מלאה. זה מה שנזכיר בפסוקים, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו אמו הוא תרועת, אומרים פרשים שון, ראות מלך בו, הקדוש הוא ראה שלנו. מהזווית האלוקית, זה מה שאנחנו גם אומרים, שזוכרנו בזיכרון טוב, למה? כי הוא לפניך. כי אם רואים את הדברים מהמקור שלנו, יש כאלה שיותר צדיקים, יש כאלה שיותר רעים, אבל אם אנחנו מוכרים את הדברים מהמבט של הקדוש ברוך הוא, לפני כל מה שאנחנו עושים בפועל, יש קודם כל דבר עמוק, שהקדוש ברוך הוא קשור אלינו, מאמין בנו, זוכר אותנו. הזיכרון הזה הוא כמו שהטור המפורסם אומר, שלכן עם ישראל שמגיע לראש השנה מסתפר לפני כן, לובש בגדים חגיגיים, כי הוא ברור לו שהוא יצא זכאי בדין. למה? כי ברור לו, ככה הביטוי שם במדרש הירושלמי, שאלוקים קרובים אליו, שיש קרבה עמוקה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. והאור המיוחד של ראש השנה, שבכלל אנחנו עומדים אל מול עומר אלוקים, כל מה שהיא מפחידה, אבל אנחנו יודעים בענבה שלנו ששמנו קראת בשמך, שאנחנו קראים שמו. ולכן כל הפסוקים שהזכרנו של זיכרונות, זה בעצם עומק הזיכרון שבא לומר. זיכרון הרי כפשוטו, גם שאדם ראה הרבה דברים בעבר ושכח אותם, הזיכרון הוא תמיד סלקטיבי. את הדברים המהותיים הוא זוכר, את הדברים המקריים הוא לא זוכר. כביכול על דרך משל, שהקדוש ברוך הוא זוכר, הוא זוכר את האמת שבנו. לברית הבית ואל תפן ליצר. ולכן הפסוקים בכוונה מתארים את התקופות לכאורה הכי קשות, הכי יזויות. אבל בעצם בתוכם מתברר שיש את המעטפת החיצוני של החיים. אבל פסוקי זיכרונות באים להזכיר מה אנחנו באמת. אנחנו באמת באמת לא הממתת שערי תומה, אנחנו באמת לא האלה שהולכים עמו בקרי, אנחנו באמת לא כל ההסתבכויות החיצוניות. ואולי בדבר הזה יש הבדל גדול במסוקי התורה למסוקי הנביאים. במסוקי התורה תמיד מתואר שמה שהקדוש ברוך הוא מלמעלה זוכר אותנו, כי למרות שאנחנו מתת שערי תומה, הוא זוכר את אברהם, יצחק ויעקב, זוכר את השורש העליון שלנו. זה כביכול זיכרון שאומר, למרות שבפועל אתם חוטאים, אבל בשורש שלכם כולכם טובים. פסוקי הנביאים הם פסוקים מדהימים. הם פסוקים שאומרים שהקדוש ברוך הוא שוכן איתם בתוך תומתם, בתוך כל הנפילות שלנו, הקדוש ברוך הוא רואה את האור הגדול שלנו. כי הרי למה אותה ילדה הסופית, למה היא כל כך הסתבכה? כי קורא לך שם גדול ויצא בגויים יופייך. מה זה היופי שלה? כי עם ישראל הוא עם שכמו שהמשל מתאר, שאותו אדם בנה אותה מאפס, ייפה אותה, התאים אותה אליו, אז יש בה משהו אלוקי, יש בה משהו כל כך נשגב, כל כך מיוחד, כל כך אינסופי, שכאן בעם ישראל, שכל העמות כולם מתקנים בנו, וזה גורם לנו לפעמים להתבלבל ולבזבז את הכוח האלוקי של המקורות אחרים. אבל גודל הנפילה שלנו מגלה את גודל היופי שלנו, את גודל האור האלוקי המיוחד שלנו. זכרתי לה גם הפסוק בירמיה, חסד נעורייך, אהבת כלילותייך, לכתך אחריי במדבר, ואת לא זרועה, הוא בעצם מתאר מה לא האבות שלנו, מה עם ישראל בבסיס שלו. עם ישראל בבסיס שלו הוא בסיס כזה שכל כולו קשור לקדוש ברוך הוא. אולי הפסוק, אני חייב לסיים, הגדול יותר מכולם, זה הבן יקיר לפרעם שהזכרתי מקודם. ברשותכם, נקרא את הפסוקים ממלואם מספר ירמיה פרק למד א', פסוקים שגם קוראים אותם בראש השנה עצמו. את כל העולם הקדוש הוא שופט מבחוץ. מה שחזל אומרים שישראל אומות העולם, ישראל באים לדין תחילה ואחר כך אומות העולם. כמו שאמרנו, אומר כל אומות העולם יש כאן הנהגה על די מלאכים, הנהגה חיצונית. עם ישראל הוא נידון בצורה ישירה מאת הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם ההקשר המסלם לכאן אומר, כי עם ישראל בצורה עמוקה פנימית הוא נטבע ליותר, אבל זה אומר שבצורה סמויה פנימית אז הוא באמת יותר גדול, יש בה משהו עמוק פנימי. והקדוש ברוך הוא לפני כל הדיונים הפרטיים שלנו, קודם כל בכללות ברור שנזכה בדין, כי אשרי העם יודעי תורה, כי אנחנו קשורים אל התורה הזאת, קשורים אל המקום הגדול הזה. מה זה איך? הגמרא במסרת ראש השנה בדף ט"ז בפרק למד א', אחרי שהפסוקים כאן מתארים את תקופת הגאולה של עם שרידי חרף, הלכו לגוי ישראל, רנו שמחה ליעקב, עד מתואר שמה איך עוד תתאי קרמים, בהרי שורון נטעו, נוטעים וחיללו, כבר מדובר על שלבים מאוד מתקדמים בגאולה, שאפילו בשומרון כבר נוטעים לנו לטעת קרמים, והכל כאן מתגלה בצורה מאוד מאוד גדולה, ובאו נו ברום ציון, ונו על טוב השם, על דגן ועל תירוש ועל צער, מדינת ישראל הופכת להיות מדינת מעצמה כלכלית גדולה מאוד, והפכתי בלם ששון וחתים סביב ובגינם. ועד פתאום, בתוך כל המקום המיוחד הזה, אולי זה גם הפסוקים שיש שכר לפעולתך ושבו מארץ אויב ויש תקווה להחיתך לעם השם ושבו בנים לגבולם. כמו שארצו את זה תמיד היה אומר, יש שלב ראשוני של מקלט בטוח ששבו מארץ אויב, ויש שלב יותר מפותח בגאולה שכבר שבו בנים לגבולם, שאנחנו רק במנוסה מהגלות אל משתקים מארץ ישראל. בשלב הזה פתאום יש משבר. שמעתי אפרים מתנודד, יסרתני ויבשר כגל ולומד, אשיבני ואשובה כי אתה השם אלוקיי. כי אחרי שובי ניחמתי, אחרי ידי ספקתי על ירך, בושתי וגם ניחמתי, כי נשאתי חרפת נעוריי. אחרי כל שלבי הגאולה האלה, פתאום יש איזשהו משבר. פתאום רואים את אפרים מתנודד. אפרים זה תמיד מבטא את הצד בישראל, שקשור לא למקום של הקודש של יהודה, אלא למקומות הלאומיים הפשוטים, אולי אפילו המסובכים, שאפרים מתנודד. ועד לזה הקדוש ברוך הוא אומר, הבן יקיר לאפרים, כמו שאמרתי מקודם, כמעט כל הפרשים בסימן תמיהה, מה אפשר לאהוב את הבן הזה? אחרי שעשית לו כאלה טובות, עשית לו כזאת גאולה, אז הוא בא אחרי שובי ניחמתי, לא מודה לקדוש ברוך הוא, הבן יקיר לאפרים, עם ילד שעשועים, אבל תראו, אומר הקדוש ברוך הוא, אבל אני יודע מה קורה לי. אני לא ארשה כמו רשי. כי מדי דברי בו, אין דיבור עם דת הדין. כמה שאני כועס עליו, קורא לי פתאום, כך אומר הקדוש ברוך הוא, זכור אזכרנו עוז, זכור עם דת הרחמים. משל, לילד שובב, שניפץ את השמשות של השכנים, ואבא בא אליו ומתחיל לכוס אליו. רק הוא רואה, רואה את הלחיים המתוקות שלו, את העיניים היפות שלו, את החיוך השובב שלו, הוא מביא, אני רוצה לכוס עליו, אני צריך לכוס עליו. כך הקדוש הוא אומר, הבן הזה, הוא יקיר לי, הוא ילד שעשויים, מדי דברי בקום שכועס עליו, זכור הזכרנו, על כן אמרו, מאי לא, רחם הרחמנו נאום השם, אין על עם ישראל, כמה שאני רוצה לכוס עליהם, אבל בצורה עמוקה פנימית, הם סוג אחר של חיים. הם נכון שיש, לא אומר שאין עדיין מה לכוס, אבל שרואים את זה בפרופורציות, זוכרים, אנחנו עם מליגה אחרת לגמרי. אני ממש מרגיש, שנת תפשין, פי ג' הקודמת עלינו, הייתה שאפריה מתנודד. ומאז היא סעתני ובשר. ושהקדוש הוא, כמה שמת לצערנו, היה גם קצת כעס, אבל אנחנו רגישים אחרי כל הכעס הזה, שאי אפשר לקרוס עלינו. פתאום רואים איזה עם מיוחד אנחנו, איזה דברים גדולים קיימים בנו. אני ממש מרגיש, אתם יודעים, תוסות אומר, למה קוראים פרשת ניצבים תמיד סוף השנה, ונפקמינה בשנה כזאת שצריכים להציל פרשיות, תוסות אומר, היה עדיף להפריד את מטעות ממסעי, כן, מטעות מסעי, בשבת הזאת גורם את התפילה ב-11, כן, שתי פרשות ענקיות, להפריד אותן, נצמיד, אומר תוסות באותו שנה, את ניצבים וינף, ונעשה אותם, ומדובר בשנה שיש שתי שבתות אחרי, ראש השנה גם עשית משולה וגם סוכות נשיא הניצבים ואלך עזינו למה באותה שנה אנחנו נשים את הניצבים לפניכם אני רוצה להיכנס למה שרבי נסים גאון אומר אבל תוספות שם אומר דבר גדול מאוד אומר תוספות נכון שהגמרא אומרת שמסיימים בסוף השנה בכללות לכן אומרים כי תבוא בסוף כל השנה תכלה שנה בכללותיה אבל בסוף סוף השנה נכון שאת כל הכללות הקדוש הוא מבזבז לקראת הסוף כל מה שההתחשבונות שלנו בשנה קודמת כדי להתחיל של החדשה אבל ברגעים האחרונים לפני סוף השנה הקדוש הוא גם מאיר לנו פנים אתם ניצבים היום כל פרשת ניצבים שתסיים המילים שאחרי שפרשת השבוע הקודמת הקדוש הוא אומר יסיס אויביכם להירא אתכם פרשת שלנו זה פתאום פיוס שוב השם לסוס אליך לטוב כאשר ססת לבותיך אני מרגיש בשנה שהיה גם הרבה הרבה דינים אבל הקדוש הוא בשבועיים האחרונים קצת ניצבים קצת בעצם עושה לא נותן לשנה להיגמר עם הקללות אלא עושה כמו שאתה אומר פסק זמן להזכיר לנו שגם שהקללות האלה באות לא כי הקדוש הוא חלילה נגדנו אלא כי בסוף שבר הקדוש הוא עושה את הכל לטוב לנו והביטוי תכלה שנה עם קללותה כמו שאתה אומר זה לא מדויק לקראת סוף השנה היה כמה קללות אבל שמגיעים ממש לשבועיים האחרונים הרי הוא קצת מפנק אותנו וימשיך לפנק אותנו ויזכיר לנו עוד ועוד ועוד עד כמה אהבתו גדולה עלינו כי כמו שאמרנו אי אפשר לקוס על הבן יקיר לאפרים הזה כי מדי דברי בו זכור הזכרנו על כן אמרו מאי לא אחרי מחמנו לאום השם